אנחנו היום ממשיכים את מה שהתחלנו פעם קודמת, לנסות להתבונן קצת על חמשת התלמידים של רבן יוחנן בן זכאי, וקצת להתבונן על השמות שלהם. זה היה שיעורי בית שלכם, נראה לי. אז לפני שאני אשמע מה אתם מצאתם, רק נקרא שוב את המשנה. כן, חמישה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי, ואלו הן רבי אליעזר בן הורקנוס, ורבי יהושע בן חנניה, ורבי יוסי הכהן, ורבי שמעון בן נתנאל, ורבי אלעזר בן ערך. וראינו שהרבן יוחנן בן זכאי מונה שבחן, רבי אליעזר בן הורקנוס בור סיד שאינו מאבד טיפה, רבי יהושע אשרי יולדתו, רבי יוסי חסיד, רבי שמעון בן נתנאל יורחת, ורבי אלעזר בן ערך כמעיין המתגבר. מה גיליתם? מצאתם משהו על השמות שלהם? אומר רבי אלימלך מליז'נסק, לכו חזו מפעלות אלוקים אשר שם שמות בארץ, אל תקריא שמות אלא שמות. נאמר בזוהר, השם שקוראים לאדם בשורשו הוא למעשה השם ששייך לנשמתו של האדם. והשם שלנו הוא רומז לשורש נשמתנו. הרוחניות והנשמה של האדם נקראים בשם שמות. עיקר השם הנקרא לאדם, כגון ראובן או שמעון, השם הזה הוא השם של הנשמה, לא של הגוף. אז הנשמה למעשה מתלבשת בשם שלנו, ואנחנו פוגשים שמות בעולם. כמובן שהשאלה תמיד תהיה, כי יש הרבה אנשים שיש להם אותו שם, אז יש להם אותה נשמה. אז זה השם הכולל, הוא בן פלוני, כמו שנפגוש כאן במשנה. זאת אומרת, המהות הנשמתית שייכת לשם המלא של האדם, ואנחנו מתוך כך רצינו להתבונן קצת על השמות של חמשת תלמידי רבן יוחנן בן זכאי. מה גילית? יש גם מבצר פה אורקניה, אני יודע. מה זה השם הזה? גילית?
לא, לא גילית מה השם הזה. רבי אלעזר בן ערך, שאולי בן ערך זה כאילו הוא ידע את הערך של כל הדברים, סוג של מידת הענווה, שיודע את הערך של עצמו.
טוב, עוד מישהו גילה משהו? בתחילת פרקי אבות ראינו כבר שחכמים דורשים שמות. אם תזכרו באנטיגנוס, זוכרים את אנטיגנוס? אנטי גנוסטיקה. אז אורקנוס צריך לחפש איזה משהו גם כן, אורקנוס. טוב, בואו נתחיל, נראה מה נגיע, או שמישהו, כן.
אני לא יודע אם זה קשור, אבל שניהם יהושע, רבי יהושע בן חנניה וגם יהושע, גם הוא היה באותה מדרגה. אחרי משה, כאילו הרוח. לא יודע אם זה קשור, אבל...
טוב. אז האמת שאנחנו ראינו שיש שתי אפשרויות להתבונן על בכלל על חמשת התלמידים, האם זה מלמעלה למטה או האם מלמעלה למטה, זאת אומרת מלמעלה למטה או מלמטה למעלה. זאת אומרת, ראינו שהמהר"ל אומר שחמשת התלמידים הם כנגד נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. כן? כאן על המשנה. הוא אומר, תדעו לכם, חמשת התלמידים האלה הם כן? כמו החמש, כשדיברנו על הצינורות בתחילת המסכת, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, וישוע לזקנים, וזקנים נביאים, ואם מסרו אלה צ'קנס תודה, אומר המהר"ל, יש שם ירידה מהבחינות הכי עליונות לתוך המציאות. כן, משה ויהושע נמצאים בראש קבלת התורה. משה מחובר לקבלת התורה מריבונו של עולם, מעביר את זה ליהושע שמוריד את זה לתוך המציאות, ומתוך כך ראינו שזקנים, נביאים, אנשי כנסת הגדולה, שהדברים יורדים עד לכנסת ישראל, כן, אנשי כנסת הגדולה, עד לתוך המציאות. והשאלה כאן, איך להתייחס לחמשת התלמידים האלו, האם גם הם כמו משה, יהושע, זקנים וכו', זאת אומרת, האם אליעזר כנגד משה, כן, המדרש מביא שמשה רואה את אליעזר ואומר, יהי רצון שיצא מחלצי, כן, הוא בחינת משה, יהושע כנגד יהושע, כמו שניסיתם להגיד, כמו שאיתן אומר, יוסף כנגד יוסף, כנגד הזקנים, שמעון כנגד הנביאים, ורבי אלעזר כנגד אנשי כנסת הגדולה, אפשר להתבונן על זה כך. היעבץ אומר שלא, אומר שצריך להתבונן על זה הפוך. אומר משה, יהושע, זקנים וכולי, זה מלמעלה למטה, ועכשיו אנחנו מקבלים את זה מלמטה למעלה. כביכול, רבי אליעזר, הוא מקבל את זה הכי למטה, רבי יהושע עוד יותר הכלי נבנה, ועוד יותר ועוד יותר, עד רבי אלעזר בן ערך, שלמעשה נפגש עם הבחינה של משה רבינו, כן? אז יש את שתי הבחינות, ככה גם יש מהאחרונים שמסבירים, שהם אומרים לנו שמה שהולך כאן, רבי אליעזר בן הורקנוס, בור סוד שאינו מאבד טיפה, הוא הבחינה של הנפש, של כנסת ישראל, של אנשי כנסת הגדולה, הוא הבחינה של כלי הקיבול, כן? הוא מקבל, וכן, הוא בור, שמורה על בחינת הקבלה, הנפש, כל המהות שלה, זה הרצון לקבל, ולכן היא למעשה בור סוד שאינו מאבד טיפה. הוא הבחינה הזו של הופעת האור בתוך המציאות ממש, והוא מקבל מרבותיו, הוא מקבל מהמדרגות שלמעלה ממנו. אפשר לומר שהוא מקבל ממשה, יהושע, זקנים, נביאים, אנשי כנסת הגדולה, הוא מקבל, דרך רבן יוחנן בן זכאי, הוא המקבל. עכשיו, מתוך שהוא מקבל, אפשר לעלות קומה, ואז מגיע רבי יהושע. אז אם זה כך, אנחנו נשאל מה בשם של רבי אליעזר בן הורקנוס, הוא בחינה של קבלה. במה אנחנו יכולים להתבונן ולהגיד, יש בשם שלו משהו שמורה על המהות שלו, על הייעוד שלו, כן? מה אתם מוצאים בשם הזה? השם עוזר לו. זאת אומרת, הוא כבר במדרגה של השתדלות, של עשייה, כמו אלוקי אבי בעזרי, והצילני מחרב פרעה. אומר בעל מגלה עמוקות, הבחינה של אליעזר זה האחרונה של שם השם. זה הבחינה של ההופעה בתוך המציאות, וזה המדרגה של אליעזר. מה הכוונה? האדם פועל בתוך המציאות אנחנו עושים ומבקשים עזרה אלוקית. לכן אלי, אני פוגש את הבורא בתוך המציאות ומבקש שהשם יעזור לנו. אלי עזר, בן הורקנוס. השם הורקנוס לכאורה סתם שם יווני, כן?
אולי הורקנוס, הור מלשון הר, הוא הר וכנוס, כאילו, הוא מצד אחד גדול, אבל הוא מוכה, כאילו, נס
טוב, אז אפשר להגיד, ולא בהכרח, אבל לכאורה, אם השם הזה היה חסר משמעות, לא היו אומרים אותו. זאת אומרת, אם לא היה שום משמעות לשם, אין עניין להגיד אותו. אז לפעמים אנחנו נמצא שאומרים את השם של האבא, כי אבא היה איזה איש גדול מאוד בתורה וכולי, הלורקן הוא סביב של רבי אליעזר, אנחנו יודעים שהוא היה עשיר גדול. לא שמענו שהוא היה תלמיד חכם כל כך גדול. בסדר? אז למה אומרים רבי אליעזר בן הורקנוס? מה העניין? כן? מה, למה להגיד את זה? אז אפשר להגיד ש... בסדר? זה בדיוק הבחינה של העולם הזה, שאחד הלבושים שאנחנו מתלבשים חוץ מהגוף, זה גם הכסף. וכל הנכסים של הורקנוס מגיעים לרבי אליעזר. הרי הוא הדיר אותו מנכסיו, ואז הוא נותן לו את כל נכסיו. אז גוף. זה המציאות המעשית. אבל יכול להיות גם, וזה על דרך האפשרות, ביוונית יש משמעות לשם הזה, והמשמעות היא שהתחלת השם, אורק או אורקה, זה סיר, כלי, קיבול. זאת אומרת, יש כאן הופעה של כלי קיבול, שרבי אליעזר הוא הבן של מישהו שגם הוא בעניינו הוא כלי קיבול. ולכן אומרים את השם של אבא שלו. יש כאן מישהו שכל המהות שלו גם הוא בור סוד שאינו מאבד טיפה בתורה, ואבא שלו הוא גם איזה סוג של כלי קיבול לשפע. כן? יש עושר גדול שהקדוש ברוך הוא מעביר דרכו, הוא משתמש באושר כדי להחזיק תלמידי חכמים, ולכן רבי אליעזר הוא בן הורקנוס. אומרים לנו את זה כדי שנדע. אז יש כאן את הבחינה הראשונה של רבי אליעזר בן הורקנוס והבחינה של השם שלו. הבחינה השנייה, רבי יהושע בן חנניה. מה הבחינה הזאת? אם הבחינה הראשונה של רבי אליעזר זה הבחינה של המציאות עצמה, של הנפש, אז אמרנו שהבחינה של רבי יהושע בן חנניה זה הבחינה של הרוח. כן, ראינו שהרוח זה הצינור שמחבר את הנשמה לנפש. הרוח היא אותה בחינה שמחברת את המציאות של האור לתוך המציאות של הכלי. איך זה קשור לשם שלו?
הוא הוו הזאת.
נכון, הוא הוו. איך זה קשור?
הוא מביא את היודקל.
גם חנניה. זאת אומרת, הוא זה שלוקח את היוד, קי והוו, כן, לתוך המציאות. הוא כבר, הוא למעלה מההי, אין לו בשם את ההי של, כביכול, הבחינה של רבי אליעזר, כמו שאתה אומר, אלא הוא בבחינות היותר עליונות של המציאות, ואכן הוא לוקח את המציאות הזו, וכמו שעל יהושע בן נון נאמר, יה יושיעך מעצת מרגלים, כן, הוא נקרא יהושע ולא הושע, כן, יה, השם יוד קי, הוא בחינה של הבחינות העליונות באישיות שלנו, כמו שהזכרנו, יש לנו נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, אז יוד קי זה הבחינות היותר עליונות של היחידה, החיה והנשמה, ולכן הבחינות האלה העליונות הם אלה שמושיעות, הם אלה שמופיעות כאן, הם אלה שמשפיעות כאן, ועל ידי זה הוא ניצל מעצת המרגלים. המרגלים הם אלה שאומרים לא רוצים את ארץ ישראל. נכון? מה המרגלים רצו? להישאר במדבר. למה? מה כל כך טוב במדבר? המדבר הוא מקום נחמד. אוכל מהשמיים, תורה ממשה רבינו. באר של מרים נותנת לנו לשתות, לכאורה הכל טוב. אז מה אנחנו צריכים? שום דבר, לא רוצים את ארץ ישראל. רוצים להישאר רוחניים. יא יושיעך מעצת מרגלים. דווקא הבחינות העליונות, כל עניינן זה להתגלות בארץ ישראל, להתגלות בבחינה של, אם תרצו, של רבי אליעזר, כן? בבחינה של הנפש, של הגוף. ולכן יהושע הוא בבחינת מי שמכניס לתוך ארץ ישראל, הוא לוקח מהבחינה העליונה ומחבר לתוך המציאות. והוא הבן של חנניה. כן? חנניה זה בחינה של חן, יה. כן? יש כאן את ה, שוב, היוד קי, שהולכים לתוך ה, כמו שרב נחמן מביא בתורה א', בתורה הראשונה בליקוטי מוהר"ן, שהחטא מופיע בתוך הנון. הנון זה כאילו צינור שיורד לתוך המציאות. אז היוד, כן, הבחינה של היוד והה' מופיעות לתוך המציאות ממש. אומר רב צדוק בפרי צדיק על חנוכה, בכל דור ודור יש בחינה של מישהו שהוא נקרא חנניה. יש בחינה כזאת. בכל דור יש מישהו שקוראים לו חנניה. מה זה הבחינה הזאת? שהוא יודע ומכיר שהכל מגיע מהחסד העליון שכונן לבריאותיו. כן? זה הבחינה של חנניה. והוא אומר, הבחינה הזאת לפעמים תופיע בשמות נוספים כמו חנינה, חנניה, יוחנן. הוא אומר, זה אותה בחינה של נשמה שעניינה חיבור בין המציאות המאוד עליונה לתוך המציאות המעשית. רבי יהושע הוא בן חנניה. זאת אומרת, כל עניינו זה להיות צינור שמחבר בין הבחינה העליונה, בין הנשמה והבחינות של למעלה מהנשמה, לבין המציאות של הנפש. ולכן רבי יהושע בן חנניה, כן? מה הבחינה שלו? מה השבח שהוא משתבח בו? מה הפירוש? כל מה שהוא בא כביכול ממי שמשפיע לו, כן? זאת אומרת, הבחינה שלו היא בחינה של אימא שמטפלת פה. ועליו מסופר שכבר מגיל צעיר, אימא שלו לוקחת אותו לבית המדרש. זאת אומרת, יש איזו דמות אימהית, כן? שהיא דואגת לזה שהוא יקבל שפע. הוא הבחינה הזו של המחבר, אם אפשר לומר, בין היולדת שלו, בין האימא שלו לבין המציאות. במידה רבה חז"ל אומרים שהבחינה הזו של האימא היא הבחינה של האשרי, של האשר. זאת אומרת, הוא מקבל אושר מאימא שלו. הוא מאושר בזכות אימא שלו. כן? אומר רבנו יונה כאן על המשנה, לשון אשרי בסתם הוא כללי וכולל כל המידות שאדם מאושר בהן. כן? זאת אומרת, יש כאן מציאות של עושר שנובע מכל המידות העליונות ששופעות מלמעלה, מהאימא. אומר הרב בכמה מקומות שהעושר הוא למעשה גילוי התוכנית האידיאלית העליונה בתוך המציאות. זאת אומרת, היכולת שלנו להיות מאושרים זה לגלות את ה, אמרנו פעם שהבחינות של אבא ואימא זה הבחינות של החיה והנשמה שאין למעלה מהרוח, זוכרים? זאת אומרת, יש לנו הרוח רבי יהושע והוא מקבל מאימא שלו. מה הוא מקבל מאימא שלו? את האידיאל העליון. אומר הרב, האידיאל העליון הוא הבחינה הזו של האימא, כן? הוא איך העולם צריך להיות בתכלית הטוב, הנועם והאושר. זאת אומרת, כשאנחנו רוצים להיות מאושרים, צריך לדעת איך לגלות את המציאות האידיאלית העליונה, הבחינה הזאת של האימא שלנו. האימא היא התוכנית האידיאלית, כאילו, כן? איך צריך להיות בעולם. וזה הבן לוקח מאימא שלו. אז לכן אומר הזוהר, מה זה אשר קידשנו במצוותיו? מה זה אשר קידש ידיד מבטן? מה זה כל האשר הזה? הוא אומר שאשר זה הבחינה שגורמת לנו להיות מאושרים. כשאנחנו רואים אשר בברכה, אנחנו מתכוונים לנשמה. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים כל ברכה שאנחנו רואים אשר קידשנו, אשר אנחנו אומרים, לוקחים מהאור הנשמתי, התוכנית האידיאלית, לתוך המציאות של קיום מצוות, אשר קידשנו. לכן, כשאומרים, למשל, בראשית, אומר התיקוני זוהר, זה הבית של האושר, או של הנשמה. כן? אשר, או דה, אימא אילאה. זאת האימא העליונה. כן? ולכן גם כשאנחנו אומרים אשר, אנחנו תמיד, זה מילת חיבור, זה מילת קישור. כן? המילה הזאת בעניין שלה זה הדבר הזה, אשר, הוא לוקח את הדבר ומוביל אותו למקום אחר. אומר בעל מגלה עמוקות, לא היה בית, כן, בפרשת שבוע שלנו, אשר אין שם מת. אומר, מה זה הבית הזה, אשר אין שם מת? אז הוא אומר, הבית, כל בית שהיה שם, היה בית שלמעשה אשר היא הבחינה של האימא העליונה, כן? אשר הוצאתיך מארץ מצרים, הבחינה שלוקחת אותנו ודוחפת אותנו לצאת ממצרים, היא הבחינה של האימא העליונה, היא בחינת אשר קידשנו במצוותיו. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על אשרי יולדתו, אנחנו אומרים, יש כאן איזו בחינה שרבי יהושע במהות שלו כל הזמן עסוק במה התוכנית האידיאלית שאמורה להתגלות במציאות. כן? הוא הצינור שמחבר את התוכנית האידיאלית עם המציאות, עם הבורסו, עם המציאות, עם הגבולות, עם הגוף, עם העולם הזה. אז זה הכוח שלו, ולכן, למשל, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. למה כתוב אשר? כי אנחנו רוצים שבתוך הסדרים, בתוך הגבולות, יופיע הסדר האידיאלי העליון. בתוך כנסת ישראל יופיע סדר עליון, אשר תשים לפניהם כשולחן ערוך, אומר רש"י. צריך שהכל יהיה מאוד מסודר על פי התוכנית האידיאלית. זה המפגש שלנו עם האימא. זאת אומרת, לכן זה גם איזה, המפגש מחייב איזה חיבור. כן? לכן אשרי יולדתו. או כל הבחינות של האשר, זה לוקח אותנו מתוך המציאות שלנו למפגש עם הנשמה. או בבחינת הרוח. ולכן רבי יהושע הוא מיוחד בזה שאשרי יולדתו. והוא בן חנניה. כן? ומתוך כך אנחנו מתקדמים לרבי שמעון בן נתנאל, ש... דילגנו?
רבי יוסי הכהן.
רבי יוסי הכהן, נכון. רבי יוסי הכהן, שהוא בחינה של חסידות, כן? מה הכוונה? מה העניין שלו? כחסיד, אומר האור זרוע, חסיד, הוא מתקדש בדברים שאין בהם איסור תורה. הוא למעלה מבחינת צדיק. הבחינה שדיברנו עד עכשיו זה הבחינה של הצדיק. הצדיק יסוד עולם, הצדיק הוא צינור שפע. להעברת השפע מהבחינה שלמעלה ממנו. האור זרוע מביא שהחסיד הוא למעלה מהצדיק. כן? גם ב... במסילת ישרים, הרמח"ל מלמד אותנו שהחסיד הוא יודע דעת קונו. הוא כל מה שהוא רוצה, הוא מתחסד. איך הוא מתחסד עם ריבונו של עולם? מה הכוונה? הוא יודע מה רצון השם. ולכן הוא עושה דברים שהם לא דווקא מה שנדרש. זה הבחינה של הנשמה שלנו. הנשמה שלנו זה רצון השם שבנו. זה חלק אלוקה ממעל שנמצא בנו. לכן הנשמה היא הבחינה של חסידות. מי שהנשמה שלו מתגלית בו, הוא כל מה שהוא רוצה, זה כל הזמן לעשות רצון השם. הוא מחפש מה השם רוצה, זה מה שהוא רוצה. אבל אין הלכה כזאת, הוא לא... בסדר, אני יודע זה מה שהשם רוצה, אז אני עושה. באמת, זו מדרגה מאוד עליונה, למעלה מהבחינה של הצדיק, למעלה מהבחינות של אסור, מותר וכולי. זה בחינה שהיא למעלה מהמידות המפורטות. היא השורש של כל המידות, היא השורש של כל הגבולות או הבחינות השונות שיופיעו בתוך המציאות. ולכן רבי יוסי הוא חסיד. מה זה השם יוסי או יוסי? מה זה הבחינה הזאת של השם הזה? יקה יוסי את יוסי, נכון? מה זה הדבר הזה?
כינוי לשם הוויה,
נכון. כי יש ארבע אותיות בזה וארבע אותיות בזה, ויש בזה גם איזו בחינה מאוד מיוחדת, שאומר בעל אוהב ישראל, כל אחד לפי מדרגתו וקדושתו, והבחינה של של יוסי, כן? זה בחינה של צמצום. למה צמצום? כי איך אנחנו נפגשים עם רצון השם? מתחיל להופיע בחינה של גבולות. איך מתחיל להופיע בחינה של גבולות? זה הבחינה של האימא. כי בכל האימא מקבלת משהו ונותנת לו גבולות. זה אומנם אין גן עדן שם ברחם, חיי עולם הבא, זה הבחינה של העולם הבא. אבל זה עדיין גבולות. גם הגוף שיהיה אחרי תחיית המתים בעולם הבא, זה גוף. אבל זה גוף מאוד אידיאלי, בסדר? אבל זה כבר צמצום, זה כבר גוף. בעולם הזה הגוף הוא עוד יותר מצומצם, זה כבר הבחינה של הבור, כן? אבל השורש, אם אפשר לומר, הצמצום היותר מזוכח, אבל הוא כבר צמצום, זה בבחינה הזו של האימא. אומר הרבי מאפטה על פרשת פרה, שהצמצום הראשון נקרא בשם רבי יוסי, זאת אומרת, יוסי הוא בחינה של הסוד של ההגבלה הראשונה של הנשמה, של הצמצום הזה, ולכן הוא רב חסד וחנינה. אז לכן נקרא הבחינה הזאת, כן, יוסי הכהן חסיד. ולמה הוא כהן? כי מה זה כהן? איש חסד. הכהן איש חסד הוא. כל עניינו של הכהן זה לברך את עם ישראל, להעביר שפע לעם ישראל, לגלות את הרצון האלוקי להיטיב שמופיע, כשהוא מופיע בעם ישראל. ולכן יוסי הכהן חסיד. מתוך זה הבא בתור, כן, רבי שמעון, מה עניינו? לפי מה שאמרנו, הוא כבר הבכים, אמרנו שרבי יוסי הוא כבר הנשמה, אז עלינו קומה נוספת, נכון? והקומה הזו היא כבר קומה של יראת חטא. כן? ראשית חוכמה, יראת השם. הבחינה הזו של יראת חטא היא הבחינה שנמצאת בחוכמה. מה זה החוכמה? זה הבחינה של החיה שהזכרנו. זאת אומרת, אמרנו שיש שלוש בחינות בנשמה, שלוש בחינות עליונות. יש נשמה, חיה ויחידה. החיה היא בחינה של הופעת החוכמה. מה זה החוכמה לעומת הבינה? החוכמה זה המפגש עם הרצון האלוקי עוד לפני התוכניות אפילו. זאת אומרת, יש רצון אלוקי עקרוני לברוא עולם כדי שיהיה פה טוב. אחרי זה תבוא האימא ותעשה מזה סדר. תיתן לזה תוכנית אידיאלית. אז קודם כל צריך לשמוע מה השם רוצה מאיתנו. כן? שומעים, מתקרבים למעון קודשו, שומעים, כן? שמעון הוא זה שלמעשה מקשיב, כך אומר רב צדוק, עיקר שורש שמעון הוא בתכלית ההבדלה. בשמעון יש הבדלה מאוד גדולה מכל התומעה, מכל הצמצומים, ולמעלה מכל הצמצומים. כן? ובבחינה כזו שיש איזו התנסות עליונה, בחינה מאוד עליונה, שמופיעה בשם שמעון. כוח שמעון, אומר רב צדוק, הוא קבלה דלית למיגר מכלום. זאת אומרת, זה מין התבטלות מוחלטת. לכן חז"ל אומרים שהבחינה הזו היא בחינה של ענווה גמורה. הענווה נמצאת במדרגה הזאת, זה הביטול מה שנקרא. אני מבטל את עצמי לריבונו של עולם לגמרי. את מישהו נמצא במדרגה הזו, הוא לא מחזיק מעצמו בשום דבר, ולא רק שהוא לא מחזיק מעצמו, הוא מתכלל לגמרי. מה זה מתכלל? הוא אומר, כל מה שאני זה בגלל שאני חלק מהנשמה הכללית. אין לו שום... זאת אומרת, כל מה שהוא, כל מה שהוא עושה, כל מה שהוא פועל, כל מה שהוא מדבר, כל מה שהוא, הוא בבחינה של חלק מהכלל. הוא כללי לחלוטין. ולכן הבחינה הזו היא בחינה של שמעון, ולכן נאמר כן, הוא יגיד לנו בהמשך איזו דרך טובה שידבק באדם, הוא יגיד לראות את הנולד, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. זאת אומרת, הוא הבחינה של החוכמה, הוא הבחינה של זה המטרה. תסתכלו קדימה, לכו למטרה, כן? זה הבחינה הזו של שמעון שהוא ירחת. הזכרנו כבר שיראת עונש, זה הבנה שיש בדרגה הכי נמוכה של יראת עונש, זה הפחד מלקבל מכות, בסדר? זה ראינו שהזוהר אומר שזה עונש בעצמו. המדרגה המתוקנת של יראת עונש זה הבנה שיש תוצאה למעשים שלנו. אם מישהו חי לא נכון, הוא גורם נזקים, בסדר? זה יראת עונש. זה המדרגה של רוב האנשים. רוב האנשים במדרגה שהם חיים, הם אומרים, יש תוצאה, יש... אין אפס, עשית משהו, יש לזה תוצאות. עכשיו, ככל שהאדם יותר מפותח, הוא עולה למדרגה של יראת חטא. על ידי מה? על ידי זה שהוא מבין שכשאני עושה דברים ויש תוצאות, הם לא רק תוצאות אישיות לעצמי, הם לא רק איזה, זה יהיה לי לא טוב, אלא הוא מבין שזה מזיק בעולם. זאת אומרת, האדם והעולם קשורים, הסדר של העולם והסדר של האדם זה התורה, כך אומר המהר"ל. זאת אומרת, מה שהאדם עושה, אומר נפש החיים, משפיע על כל המציאות כולה. זאת אומרת, כשאני עושה דבר, יש לזה תוצאות, לא רק על עצמי, גם על אחרים. אם תזכרו, הזכרנו פעם שכשאדם נמצא במדרגה מאוד נמוכה, אז הוא רוצה ליהנות, רוצה גירויים. אז במדרגה הנמוכה הוא אומר, אני מזיק רק לעצמי. מה זה מזיק רק לעצמו? הוא מאשם, לא יודע, עושה דברים לא טובים. אז הוא אומר, מה אכפת לך? זה אני מזיק לעצמי. אבל אם הוא מבין, הוא מבין שכשהוא מזיק לעצמו, יש מעגל נוסף שנפגע. כל מי שקשור אליו נפגע. הוא מזיק גם לאחרים. וככל שהוא מבין יותר, הוא מבין שכשאני מזיק לעצמי, השכינה אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי. אין דבר כזה שאתה מזיק לעצמך וזה לא מזיק ביקום. לא היה ולא נברא. זה כמו כל אחד מאיתנו, כמו תמצית של אישיות שמחוברת בחוטים נסתרים לכל היקום. אם אנחנו חושבים טוב, מדברים טוב, עושים טוב, זה משפיע טוב בכל העולם. ולהפך, חס ושלום, מזיק. זה עירת עונש, זה מה שמביא בנפש החיים בהתחלה, שמי שהחריב את בית המקדש זה עם ישראל, זה לא בבל וזה לא הרומאים. כי המחתכון כתחן. זאת אומרת, אנחנו גרמנו לזה שהיה נזק קוסמי כזה שבית המקדש נחרב. זאת אומרת, עירת עונש היא במדרגה שיש תוצאה למה שאנחנו עושים. יראת חטא זה כבר המפגש עם המדרגה שבה אנחנו מחוברים לזה שיש מישהו שציווה, שיצר את הסדר. ביראת עונש אומר יש תוצאות כי יש פה סדר. אני מזיק לסדר. ביראת חטא אני כבר מחובר למי שקבע את הסדר. אני לא עושה או לא עושה דברים בגלל שיש לזה תוצאות. אלא אני עושה או לא עושה, כי יש מי שאמר לעשות או לא לעשות. זו מדרגה יותר מפותחת, בסדר? אי אפשר לוותר על יראת עונש. אנחנו קודם כל צריכים להבין שיש תוצאות. אחרי זה אנחנו מבינים למה יש לזה תוצאות. כי יש מישהו שברא את העולם, והוא סידר את העולם כך. אני ירא לעבור על רצונו, כן? אז אני ירא חטא כבר. זה כבר ההבנה בעירת עונש אני עדיין עסוק בסדרים העולמיים. בעירת חטא אני כבר עולה למדרגה שאני למעלה מהסדר. אני נפגש עם המסדר. כן? ולכן, כשאנחנו פוגשים, אומר המהר"ל, את היראת חטא, אנחנו כבר עולים למדרגה שהיא יותר עליונה מהמציאות, מהסדרים. היא למעלה מכל החוקים וההגבלים והגבולות שיש במציאות. וזה המדרגה של רבי שמעון, לכן הוא ירא חטא. והוא בן נתנאל. למה נתנאל? למה?
נתן אל.
נכון. מה זה נתן אל? זה מה שהזכרנו כמה פעמים בזמן האחרון, שכשאדם נמצא במדרגה המציאותית, הוא מחזיק בעצמו שזה תלוי בו. הוא משתדל, הוא עושה, ולכן הוא הצליח. אני התאמנתי ולכן אני ניצחתי, אני עבדתי ולכן הרווחתי, כן? אבל מי שנמצא במדרגה הזו, הוא כבר מבין שהכל מתנה. הוא מבין שכל שנייה ושנייה שהעולם הזה קיים זה מתנה אלוקית. שכל דבר שקורה לו זה מתנה אלוקית. זה לא איזה מין דבר כזה שבו אני יכול לחשוב שאני, יש לי איזשהו ערך. אני כולי באיזו מדרגה של התבטלות, ולכן בעצם מה הערך של מה שאני עושה? צריך מאוד להיזהר מזה. כי מי שקופץ למדרגה הזאת בלי כל המדרגות בדרך, אז הוא חושב שאין ערך למעשים בכלל. וזה לא נכון. יש ערך עצום למעשים, אבל אל תחזיק כאילו המעשים שלך הם אלה שיצרו משהו. המעשים שלך הם רק כביכול אפשרו או בנו כלים. וכתוצאה מזה הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה. המדרגה הזו של ההבנה שהכל מתנה מאת השם, כן, יגעתי ומצאתי, קיבלתי מתנה, מציאה, אבל יגעתי, זה שיגעת ישר כוח וכביכול אין קשר בין היגיעה והמציאה. מציאה לא מתייגעים למצוא. במקרה מצאת, נכון? אין מקרה. זה הבחינה של מציאה מופיעה בהסך הדעת. זה למעלה מהדעת. זה מין מדרגה כזו שבה קיבלת מתנה. הקדוש ברוך הוא נותן מתנות למי שמתייגע. אבל אל תגיד שזה בזכותך. זה מדרגה קשה, כי אדם אומר, אני עשיתי, אני פעלתי. זה המדרגה שאנחנו פוגשים כאן. רבי שמעון בן נתנאל אומר לנו, רבותיי, צריך להיות, להגיע בסופו של התהליך למדרגה כזו, שאנחנו מחוברים לבורא, בלי איזה אינטרסים אישיים, וגם בלי להרגיד, וואה, אני בן אדם, עשיתי, פעלתי. עם כל מה שהתייגעתי, זה כקליפת השום. מה זה ההתייגעות שלנו? מגיע לנו משהו? כאילו, בסדר, עבדת, מגיע לך משהו? למה, מה קרה? אלוקים חייב לך משהו? לא. אז למה אתה מקבל? מתנה. נכון. זה דרגה מאוד, זה מה שאנחנו אומרים, ביטול. מה זה ביטול? זה בדיוק זה. אני לא מחזיק מעצמי, אני מתבטל לריבונו של עולם. זה המדרגה של הענווה. זה הבחינה, כאן נמצאת הענווה. הענווה זה מציאות כזו של התקללות, אין החזקה עצמית בכלל. מתוך כך רבי אלעזר בן ערך, שהזכרנו בשבת, כן? על החודש הזה לכם, שהוא אומר משהו אחר שם. למה הוא אומר משהו אחר? מבחן עכשיו. טוב. רק כשיש ביטול גמור, זוכרים? אחרי שהיה לי בם, כי יכול יש התבטלות, התייאשות מעצמנו, התייאשות מהכוח שלנו. אנחנו גמרנו. אז יש החודש הזה לכם. כן? רבי אלעזר בן עזריה הוא כמעיין המתגבר. כן? בן ערך, סליחה. בן עזריה. רבי אלעזר בן ערך כמעיין המתגבר. כן? מה זה הבחינה הזו? אני פשוט קורא עכשיו כאן ממקור שיש בו טעות. כאן במקור כתוב רבי אלעזר בן עזריה. כן.
נכון.
חלילה באמת השמיעה היא בדרך כלל תהיה בבחינה של האימא, של הבינה. נכון, אתה צודק לגמרי. ובכל זאת כאן אנחנו שומעים שרבי שמעון יש בו איזה סוג של, בתוך המציאות הזאת של השמיעה מופיעה הראייה. כן? אנחנו רואים את הקולות. אנחנו נמצאים באיזו מדרגה שהקולות שאנחנו פוגשים הם בבחינה של ראייה. ולכן הוא נקרא שמעון, הוא לא נקרא ראובן. כן? אז רבי אלעזר בן ערך, כמעיין המתגבר, מה זה המעיין המתגבר? זה הבחינה של היחידה. זה הבחינה של השורש, של קוצו של יוד. שורש כל המציאות, כל הבחינות. זה המעיין שכולם יונקים ממנו, וכן, ושורש התורה שניתנה בסיני. כן, זה הבחינה הזו של משה קיבל תורה מסיני. למעשה כאן יש לנו מעיין המתגבר, והבחינה הזו זה אלעזר בן ערך. מה הפירוש אלעזר? כפשוט, מה זה? מה? אז למה לא כתוב אלי עזר כמו אלי עזר? כי בבחינה הזאת כבר מבינים שלא מבינים כלום. זאת אומרת, כשיש אלי, אז אני חבר שלה, אלי, האל שלי, אני מרגיש איתו ככה קצת סחבק. ברוך, אתה, אני אומר לו, אתה. הבחינה הזו זה אל עזר. זה, יש אל, ש... הוא זה שעזר, הוא זה שפועל, אבל זה כבר רחוק רחוק מאמצענו, אבל הכל ממנו. זאת אומרת, אני יודע שהוא זה שעוזר, אבל אני יודע גם שהוא רחוק מאיתנו. אומר בעל עבודת הקודש, רבי אלעזר בן ערך כמעיין המתגבר, מתגבר תמיד לעבודתו יתברך, ועולה למעלה למעלה, עד שאין המלאכים משיגים את מדרגתו, כן? הוא עולה למדרגה שהיא למעלה מן המלאכים, כן? מזכיר את הסיפור עם משה רבנו, אחוז בכיסא כבודי ותן להם תשובה, כן? זה מין מדרגה כזו בשיעור קומה היותר עליון שאנחנו פוגשים. והוא בן ערך, למה בן ערך? כי במדרגה הזו אנחנו מבינים שכל מה שנראה לנו נורא מסודר ונורא קבוע ונורא ברור, הכל נמדד בערכים. מה שבמדרגה מסוימת הוא הכי עליון, במדרגה שמעל הוא הכי תחתון למשל. אז במדרגה הזו אני יכול להגיד, אני רואה משהו מאוד עליון, בסדר. במדרגה שלך זה הכי גבוה, הכי גבוה שלך זה הכי נמוך של זה שמעליך. זאת אומרת, תמיד צריך לדעת שכשאנחנו מדברים על משהו כמו שעכשיו דיברנו על הראייה והשמיעה, כן? אז יש בזה, הכל נמדד בערכים, צריך לדעת באיזו בחינה מדברים. ויכול להיות שאנחנו מדברים בבחינה מסוימת, והבחינה הזו, זה נקרא למשל במקרה הזה, אנחנו אומרים, הבחינה של רבי אלעזר היא כאילו הבחינה הכי עליונה. אבל באמת הבחינה הכי עליונה הזו היא הבחינה הכי תחתונה של מי שעל... למעלה ממנו, כמו שאמרנו, משה קיבל תורה מסיים, זכר לשיעור, של זקנים, 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 אנשי כנסת הגדולה. הוא למטה מאנשי כנסת הגדולה. אז איך הוא כזאת מדרגה עליונה? כי הוא המדרגה היותר עליונה בבחינה של היציאה לגלות. בבחינה שאנחנו פוגשים, כן? אבל הוא גם הבחינה הכי תחתונה לעומת אנשי כנסת הגדולה או לעומת הזוגות. ולכן צריך לדעת שהכל נמדד בערכים. הבחינה הזו, כל מי שמגיע אליה, צריך לדעת שמה שנראה לך שעכשיו אתה הבנת והכל, אתה עדיין נמצא במדרגה מאוד נמוכה, ולכן רבי אליעזר בן הורקנוס, שהוא כאילו המדרגה הכי נמוכה, הוא בבחינה מסוימת המדרגה הכי גבוהה של המדרגה הבאה, ולכן השאלה היא מי מכריע את כולם, רבי אליעזר בן הורקנוס או רבי אלעזר בן ערך. זה נקרא... הבחינה הזו זה נקרא מלכות דה אינסוף כאילו. זאת אומרת, יש אינסוף, וואי איזה מדרגה עליונה. יש את הבחינה של ה... כאילו הכי נמוכה שלה. והכי נמוכה שלה זה המדרגה הכי גבוהה של המדרגה הבאה. וככה זה ימשיך וירד. אז רבי אליעזר בן הורקנוס הוא כאילו המדרגה הכי נמוכה. אבל לעומת המדרגה שלנו הוא המדרגה הכי גבוהה. הוא מכריע את כולם. ורבי אלעזר בן ערך הוא המדרגה הכי גבוהה, אבל לעומת המדרגה שמעליו הוא המדרגה הכי נמוכה. האמת היא שגם בתוכם ממש יש את אותו דבר, ולכן אומרים חז"ל, בכל אחד מהם יש את כל הבחינות. רק שכל אחד מהם יש איזה דגש, וצריך תמיד לדעת שאנחנו לא מקובעים, כן? רבי אלעזר בן ערך הוא אמנם בחינה שכולל את הכל, אבל מצד שני הוא גם אותה בחינה, כמו שראינו לפי המהר"ל, שהיא הכי נמוכה מהכל. כן, אמרנו בתחילת הדברים, כשהמהר"ל אומר שהסדר הוא הפוך, שרבי אלעזר בן ערך הוא זה שמחבר את הדברים לתוך המציאות, הוא זה שהולך לאמאוס, הוא זה שהולך לתוך הגוף, כן? ועל פי הסדר הזה, כל אחד הוא יותר, מדרגה יותר עליונה, רבי אליעזר בן הורקנוס, הוא כוח למעלה מן הגוף בכלל. הוא, יש לו כוח זיכרון, הגוף מפריע לנו לזכור, הוא אומר. ולכן רבי אליעזר בן הורקנוס הוא הכי עליון. הכל נמדד בערכים. יש בחינות מסוימות שהוא הכי עליון, יש בחינות אחרות שרבי אלעזר הוא הכי עליון. ולכן צריך לדעת תמיד שאנחנו נמצאים בתוך המציאות ואנחנו לא מקובעים. יש דבר אחד שאנחנו מאוד מקובעים בו, וזה הסדר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו למעשה. אתה לא יכול להגיד שלמעשה מה שאתה עושה זה נמדד בערכים. יש הלכה, יש מצוות, יש עבירות, אנחנו חיים את זה לגמרי. עכשיו, ככל שאנחנו יותר מעמיקים בעולם הרוחני, אנחנו רואים איך בתוך המציאות הרוחנית יש אפשרות להתבונן על הדברים בעומקים שונים, ואם נעמיק מאוד אנחנו נבין שגם בסדר המעשי המקורי יש ממתת פנים לתומה וממתת פנים לתארה, יש ממתת פנים לאיסור, יש ממתת פנים ליתר. משה רבנו מקבל את הכל. בסוף מה נקבע להלכה? מה שיש במציאות. הסדר המציאותי הוא מחייב אותנו, אבל אנחנו מבינים שהכל נמדד בערכים, יש בחינות שונות. עכשיו מה שאמרנו עכשיו מאוד קשה להבין אותו, זה רבי אלעזר בן ערך. אומרת, בשורש של הדברים, אומר הרב חרל"פ, המציאות של כאן ושם, של כן ולא, של שחור ולבן, של חלקיק וגל, כולם מאוחדים. אז באמת, כאילו, זה לא זה וזה, אלא הכל יכול להיות הכל. תלוי באיזה מציאות מדברים. בשורש, הכל מתאחד. וזה מה שקרה בפיזיקה המודרנית, שכשגילו שחלקיק הוא גם גל, אז בא פרופסור בור, יהודי, כמו איינשטיין שהיה יהודי, ואומר, רבותיי, המדע כאילו טיפס, פתח צוהר ופגש עולם מאוחד. בעולם המאוחד הוא קרא לזה קומפלימנטריות, עולם שבו הכל מושלם. המדע הפיזיקלי העיז לשאול שאלות ולחקור עד שהוא הגיע למצב שחתיכת דבר היא גם חתיכת דבר וגם גל אנרגיה אותו דבר. עכשיו, לנו בעולם המעשי זה לא עובד. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד, אתם רואים את הספר הזה? הוא נמצא גם פה. אתם רואים? אני מחזיק אותו ביד השנייה. לא, אתה לא מחזיק כלום, אל תדמיין. לא, הנה, הוא גם, לא, הוא לא פה. בסדר? במציאות שלנו הספר רק פה, נכון? כשאומרים שחלקיק הוא גם גל, זה אומר שהספר נמצא גם פה וגם פה וגם פה וגם פה וגם פה. זה גל. בסדר? בשכל שלנו זה לא עובד, נכון? אני לא יכול להגיד, אני עכשיו מפיל את הספר ובבת אחת נופל בחמישה מקומות. השכל שלנו לא מבין את זה, נכון? זה, אנחנו אומרים, זה לא נכון. זה לא קורה. אבל בשורש, איפה הספר הזה נמצא עכשיו? בכל מקום. איפה אתם נמצאים? בכל מקום. זה היה רב שם טוב גפן, כתב ספר שקרא תורת המימדים. היה גאון גדול בזמן הרב קוק. אז הוא אמר, דבר נמצא בכל מקום, זה בשורש. זה המציאות שחלקיק הוא גם גל. עכשיו, בפועל יש לזה השלכות. ההשלכה היא אותה נוסחה של אי שווה MC בריבוע, אותה השלכה שאנרגיה שווה מסה כפול מהירות האור בריבוע. זאת אומרת, חתיכת חלקיק זה בעצם גל שאני פוגש אותו כמשהו מקובץ, ואני יכול לשחרר את האנרגיה שבו, וזה פצצת אטום, בסדר? זאת אומרת, באמת יש לזה השלכות מעשיות. אבל אותו פרופסור בור, כל החברים שלו אמרו שהוא השתגע. אמרו, למה אתה מריגי? לא יכול להיות אותו דבר יהיה בשני מקומות בבת אחת. תפסיק. אז הוא אומר, חבר'ה, אתם מסתכלים למטה, אני מסתכל למעלה. אז הוא פיתח תיאוריות, הוא אומר, כל בני אדם צריכים להתאחד, הכל צריך להיות אחד. זה אידאל מאוד גדול, אבל בתוך המציאות כולם נלחמים. למה כולם נלחמים? כי הם לא קיבלו תורה שאמורה לחבר את כל המציאות לשורשה. את כל התפקיד שלנו זה לחבר את כל המציאות הגשמית, המגושמת, המוגבלת, לשורש העליון שלה. כן? אז הכל נמדד בערכים, זה דבר מאוד משמעותי בחיים שלנו. למה? כי זה נותן לנו את התקווה, את הכוח להמשיך ולעבוד כדי להגיע לאחדות, כדי להגיע לשלום. אם אני מבין שגם לך יש ערך וגם לי יש ערך, אז אנחנו יכולים לחיות בשלום. אם עכשיו שרק לי יש ערך ולך אין ערך, אז אין רבי אלעזר בן ערך. זאת אומרת, אין פה ערך למישהו. לא נכון. לכולנו יש ערכים. אני בריאה וחברי בריאה. ומלאכתו בשדה, אני בבית המדרש. כולנו בריאות. כולנו עמלים. איך זה יכול להיות? בסדר. כל אחד צריך לעשות את התפקיד שלו בתוך המציאות. כל אחד צריך לעשות את העבודה שלו, לגלות את הנשמה שלו. אז אני שווה יותר, סליחה, כשנגיע לשמיים נראה מי שווה יותר. אל תתחיל לספר סיפורים מי שווה יותר. אתה תמלא את הייעוד שלך. אם אתה אמור להיות סנדלר טוב, תהיה סנדלר טוב. מעולה. בשביל זה נולדת, לעשות טוב לאנשים שאליהם נעליים נוחות. ברוך השם. אשריך מה טוב חלקך. כל נעל שאתה תופר זה כמו זוג תפילין. בסדר. כחזל אומר, שנעליים זה בחינה של אור של תפילין. למה הם אומרים את זה? כשאנחנו עסוקים במילוי הייעוד שלנו, הנשמה שלנו מתגלית. עכשיו, בסדרים העליונים, הכל מתאחד. כולנו הופכים להיות נשמה אחת גדולה. ערב טוב.